ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התחלנו את פרק ג', צריכים להתחיל היום? סיימנו?
לא, פרק ב'.
רגע, פרק ב', ג'.
סעיף ג',
היינו
איזשהו...
אז עוד פעם, נתחיל אולי עוד פעם את אות ב'. אך ההכנה הזאת, אמרנו באות א', הגדרה נפלאה שהעולם הזה נחשב לענף מענפי העולם הבא. לא כמו שאנחנו רגילים להבין שהעולם הזה הוא הקדמה לעולם הבא, אלא הוא ענף מהעולם הבא. כלומר, משמעות ההבדל בהגדרה, שברגע שמבינים שכל עניינו של העולם הזה מתאפשר רק מסיבת העולם הבא, ממילא מבינים שכל תנאי העולם הזה, כל המציאות שלו מותאמת באופן הכי הכי ברור, רק כדי לקדם את התכלית שנקראת מצב העולם הבא. אז זה חייב להיות, אם כן, שהעולם הזה בעצם ההגדרה שלו הוא עולם מכין שכל סיבתו וכל תנאיו הכנה למציאות האמיתית. עכשיו הוא בא והוסיף לנו בעוד ב' שההכנה הזאת, שהעולם הזה מכין את העולם הבא, הוא נחלק לסובב על שני כתבים, הכוונה שני אופני הכנה. אחד, אישי, והשני כללי. האישי הוא עניין קניית אדם את שלמותו במעשיו, והכללי הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא. אז פה אנחנו צריכים לנסות להבין, הכנה פרטית קל לנו לנסות על כל פנים להבין את העיקרון, הכנה כללית היא הכנה יותר קשה, במה העולם מתכונן בכללותו. מה זה נקרא הכנה כללית?
לא שיש לו בחירה להתכונן.
יש לזה השלכות, אבל יש הכנה כללית שיש לה השלכה על הפרט. אם לא היה לזה השלכה, זה לא היה נקרא קוטב כללי.
אבל הוא אומר, התכונן המין האנושי.
כן, ואת זה הוא בא לפרט עכשיו, וזה אנחנו צריכים להבין למה הרמח"ל מתכוון. מה המשמעות של התכוננות כללית? אם כל יחיד ויחיד, אז זה לא נקרא התכוננות כללית. בסוף נאספים, כל הכלל נאסף מכוח הפרט. אבל כאן הוא מפירוש מדבר על קוטב כללי. אז הוא אומר, ופירוש זה העניין. אני בא לפרש למה אני מתכוון. כי ביות המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה. הנה לא יימנע אפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים. שוודאי הבחירה מאפשרת ומסתבר שכך יהיה, שיהיה חלקם טובים, חלקם רעים. וסוף הגלגול צריך שיהיה שיודחו הרעים ויקובצו הטובים. ויעשה מהם כלל אחד, של הכלל ההוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי המושג בו. זאת אומרת, בואו ונבין, עוד מעט נבין איך זה משליך על ההכנה הכללית. קודם כל תמונה, לעולם אנחנו לא מדברים על אוסף יחידים, אלא יחידים שנאספים להיות קיבוץ שלמים, והתכלית היא להביא, נקרא לזה ירושת ארץ ישראל, נקרא לזה 600 אלף נשמות ישראל שצריכים להתקבץ בקיבוץ גלויות, בסוד כל קיבוץ הגלויות כולו, שכולם צריכים בסוף להיות בנחלת הארץ, ושם ארץ ישראל צריכה להפך להיות עולם הבא והנצח. אז עכשיו הוא אומר, אנחנו כעת צריכים להסתכל על הדברים לא מהבבת האישי של הבן אדם, האם הוא זכה להתעלות לאיזה כמות מצוות וכדומה, אלא המבחן שלך, האם הצלחת להתקלל באותו קיבוץ. זה לזה הרמח"ל קורא ברור. הדברים האלה צריכים להתברר מי ייכנס לאותו ברור. נמשיך הלאה, ואחר כך בסוף הדברים נחזור לגבי השאלה איך מסכמים את המושג שנקרא הכנה כללית. ואולם, חוק הבחירה שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיות קצתם טובים וקצתם רעים, הוא עצמו מכריח אפשרות זו גם כן במעשה כל איש ואיש מאישי המין, שאולם אפשר שיהיו כולם, אולי כולם טובים או חלילה כולם רעים, ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים, וזה ממה שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו, כי כבר יימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים ועניינים רעים, ולהשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו אם אותם שיושגח עליהם יהיה הרוב, הנה אינו ממשפט הצדק. כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, אין גדולים, אין קטנים, אין הרבה, אין מעט. וכן גזרה החוכמה העליונה לחלק הגמול בין לשכר בין לעונש בשני זמנים ובשני מקומות. ואיינו, שהנה כלל המעשים מתחלק לרוב ולמיעוט. וודאי רוב המיעוט זה לא רוב כמותי אלא רוב איכותי, כמו שהוא יסביר בהמשך. ויהודן הרוב לבדו במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט לבדו במקום וזמן הראוי לו. ואולם הגמול האמיתי, הכוונה עיקר המצב של אותו אדם ועיקרו, יהיה בעולם הבא בין לצדיק ובין לרשע. מה שקובע את המצב הנצחי שלו לעולם הבא זה רוב המעשים שלו. וכמו שזכרנו, ויהיה השכר יישאר האדם הזוכה נצחי להידבקות בו יתברך לנצח, והעונש היותו נדחה מהטוב האמיתי ועובד. אמנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה, אך למעשים טובים אשר לרשע ולמעשים הרעים אשר לצדיק על צד המיעוט, ימצא העולם הזה בהצלחותיו וצרותיו, שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו, והצדיק עונש עוונותיו בייסורים שבו, באופן שיושלם המשפט בכל, וישאר העניין לעולם הבא כמו שראוי למצב השלם ההוא. דהיינו שישארו הצדיקים לבדם בלי תערובות רעים ביניהם, והם בלי עיכובים בעצמם להנאה המעוטדת להם, והרשעים ידחו ויובדו בלי שישאר להם טענה כלל. אז בינתיים, לפני שנחזור לשאלה על הנושא היסודי שכאן הרמח"ל חותר לדבר על המושג שנקרא הכנה בקוטב הכללי, קודם כל נתמקד רגע בעצם הידיעה בעצמה. יש לנו כאן ידיעה נכבדה לכשעצמה, לדעת את דרכי הנהגת השם, שיש כזה סדר של מי זוכה להיכנס בקיבוץ השלמים. מי שזוכה להיכנס לשם בדרגה הכי נמוכה חייב להתברר בכל דרך אפשרית שהמעשים, החלק המעכב שבו יתוקן ויזוכח או בעולם הזה או בעולם הנפשות, כמו שהוא ימשיך באות הבאה. ואילו הצדיקים ואילו אותה קט נדירה שנראה אחר כך שהיא מאוד מאוד אומנם מעטה, אבל יש כזו קט שנקראת שונאי השם, הוא משלם לסוניו על פניו לעבידו, על פניו ישלם לו, על פניו הכוונה היא בעולם הזה. אז אותה קט היא שמקבלת את כל מעשי הטובים, כי היא לא הצליחה להגיע לרף שנקרא קיבוץ השלמים, ממילא היא חייבת לקבל מצד מידת הדין, היא צריכה לקבל את זכות מעשיה בעולם הזה.
בינתיים אנחנו מדברים, אין אומות העולם בישראל, ישראל אומות העולם פה, זה כולם, כל המין האנושי, דבר...
בינתיים, לפני שנלמד את פרק ד', בינתיים אנחנו לא נכנסים לישראל ואומות העולם.
קיבוץ השלמים זה בעולם הבא?
כן, ארץ ישראל, נקרא לזה, שזה לא... נקפיד להגיד ארץ ישראל כדי שעולם הבא לא יהיה ישמע כמו איזה מושג מנותק, אלא העולם האמיתי שצריכים, שהוא... כולנו ממתינים שהוא העולם האמיתי שצריכים לחוות אותו כאן בארץ ישראל. ברית בין הפטרים. אז ברית בין הפטרים, לרשת את הארץ, צריך זכות. כל כך הרבה אנשים גורשו מהארץ הזאת. עשיו, ישמעאל, בני קטורה, והחידוש הוא שיש גם קליפה נוספת, ברור פסולת, בתוך עם ישראל עצמם שנקראים שאור שבעיסה, שגם הם יש פגם פנימי שהוא צריך להתברר. הגרא אומר שכנגד אברהם מתברר ישמעאל, כנגד יצחק מתברר עשיו, וכנגד יעקב שם זה מיתתו שלמה, שם יש עוד ברור פנימי מי מעם ישראל עצמו נאחז בברית אברהם, והוא לא חלילה מאבד את הזכות לנחול את הארץ. אז זה נקרא קיבוץ השלמים במילים, במושגים המקראיים. צריכים לחזור תמיד להתחבר אל המציאות האמיתית, שהדברים לא יישארו בשמי שמיים אלא התחברו אלינו. נצחי, ודאי. ההוכחה הכי גדולה שהמשנה במסכת סנהדרין אומרת שכל ישראל יש חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז ברור שמה שנכנסנו אל הארץ בזמן יהושע בן נון זה היה מכוח הברית, אבל ברגע שגורשנו הברית עומדת והיא כל הזמן רוצה להתקיים, בסוף היא לא התקיימה עדיין, כי ירושת הארץ היא למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אז לא יכול להיות שכניסה אחת נצא ידי חובת הברית. הברית היא ברית שאין לה הפרה והיא חייבת להתקיים לנצח. אז זרו של אברהם אבינו נשאר רק להתברר מי זוכה לקבל את אותה, להתחבר אל אותה ברית. ויש, נדבר בהמשך על אותה קט נדירה שהיא קט מוזרה כזאת שמתנתקת מהברית בבחירה חופשית, שזה דבר מאוד באמת לא, לא, לא רגיל.
לפי זה אפשר להגיד שהחלה הכלבית
היא מניעת
להחזיר
אנשים לתשובה מהמצרים? פשיטה, כן. כן. רגע, לא, אני חושב שזה גם ברובד הפרטי, ושבוע שעבר אתם הערתם, זה שייך באמת לרובד האישי. אנחנו עדיין לא תרצנו באיזו משמעות יש להכנה הכללית. מה, למה לא להגיד יש רק הכנה אישית? מה פתאום רמחל כאן תורח להגיד יש הכנה אישית והכנה כללית? אין לזה משמעות. אני מבחינתי יהודי טוב, כחלק מהאחריות שלי אני אקח אחריות גם על עם ישראל, אני אחזיר יהודים לתשובה, ואני חושב שזה זה, 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 זה בכותב האישי, זה לא כותב כללי. כותב האישי שלי מחייב אותי להבין ש, שיש ערבות הדדית, אז מה, אז מה פתאום שאני אפתור את עצמי ואני אגיד שלום עלייך נפשי? איזה היגיון יש לאדם כזה? הרי ברור שעצם הידיעה שיש קיבוץ עם ישראל, אז אנחנו מבינים שעם ישראל לא יוכל להתקבץ בלי שכולם יתקבצו. אז אם יש יהודי אחד שמעכב את קיבוץ, מעכב את הקיבוץ, אז בעצם, אז כולנו מעוכבים, גם מבחינה, אני חושב שאם היינו חכמים, גם מבחינה אגואיסטית היינו צריכים להחזיר יהודים בתשובה. כי אנחנו יודעים שהעולם לא יתוקן בלעדיו. נגלים, הכוונה היא שהם לא יצליחו לעכב את הגאולה, אבל הם יצטרכו בסוף להיות חלק מהתיקון. להיות חלק מהתיקון בלי תשובה זה לא יהיה, אלא זה יהיה תשובה כפויה, תשובה שבאה מכל מיני דרכי ההנהגה, אבל לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ימתין לבחירתם, אבל ביד חזקה ובחמה שפוכה הם לא אוכל לכם. אז תהיה הנהגה שמצידו, לא מצידם. ייתכן שאנחנו נלמד, בפרק הבא נלמד עוד כמה הבחנות שייתכן שאפילו ללא תשובה בכלל, גם כן אין, יש חלק מעם ישראל שיזכה לעולם הבא, בלי אפילו תשובה בכלל נלמד באיזה דרך הקדוש ברוך הוא יחיד. אז בינתיים אנחנו לא סיימנו את התשובה. בינתיים למדנו פה ידיעה חשובה, איך ההנהגה מחלקת את ענייני העולם הזה והעולם הבא. עכשיו הוא ממשיך הלאה, נגמור רק את האות הבאה ואז נסכם. ואומנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלה, זו טעות דפוס, לא להגיד ההצלחה, להרבות ההצלה לבני האדם, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף, דהיינו למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך שיהיה משפטו להבידו לגמרי. הרמח"ל מתכוון פה ודאי לגמרא בראש השנה שמדברת על פושעי ישראל בגופן, שיש בהם תגבורת גדול של רע, אבל עדיין לא כל כך שיהיה משפטו לאבידו לגמרי, והוא כלל עונשים שיותר רשום בהם, הכוונה יותר מפורסם בהם מועדים בגיהנום, והכוונה בו הוא להניש החוטא כפי חטאיו באופן שאחרי האנשו לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה, ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. ונמצא שעל ידי זה, בזכות החסד הגדול של איסורי הנפשות, העובדים ממש יהיו מזער לא כביר, כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחית.
מה זה
חוטאים לגופם?
אפשר לומר?
משמע שזה עריות. שזה נקרא פושעי ישראל בגופן, שעובר ביסורי עריות. אז בכל אופן, אז הגמרא שמחלקת בגמרא בברייתא בראש השנה בין פושעי ישראל בגופן לבין המינים האפיקורסים וכל אלו שנידונים לדורי דורות ואין להם תיקון, אז עליהם הרמח"ל אומר שמעט מזר לא כביר, אבל החסד הגדול שכל ישראל יתוקנו זה לחלק גדול מעם ישראל שהוא יזכה לעולם הבא.
לכל החטאים האחרים
הם ייכנסו לאיזושהי קטגוריה, יכול להיות שזה שם כולל. והנה נמצא
המהות של העונש מוגדרת ברמח"ל, מה העונש, הרי לא נקמה,
תיקון, זיכוך. איך
בגלל עצם היסוד,
קודם כל נימד אז קודם כל נימד בעזרת השם באות מה בכלל סוד האיסורים, איסורי העולם הזה מישהו יכול להסביר באופן פשוט איך הם מזכחים את זה? קודם ננסה להבין, ואם נבין את זה ננסה להבין להעתיק את זה קצת למושגים שיותר רחוקים מדעתי. אז בואו נראה, והנה נמצא הדין מתחלק לשלושה חלקים, כי עיקרו הוא לעולם שאחר התחייה, כמו שזכרנו שזה המצב האמיתי של העולם, אך המעשים הראויים להיגמל קודם לכן, אם יש מהם שיוגמלו, כאן הוא מתכוון בגמול הלא חיובי, שיוגמלו בעולם הזה, הכוונה היא ביסורי העולם הזה, או לחילופין הרשעים מקבלים את חלקם, שכרם בעולם הזה, ולא נשאר בידם כלום, ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות, אז גם זה, כלומר, או צדיקים, או למה זה צדיקים? מי שיש לו חלק לעולם הבא, שעושים איתו חסד ומזכחים אותו בעולם הנשמות, וכמובן שאחרי שהוא גומר את תיקונו, י"ב חודש, אז הוא ודאי נכנס אל דרגתו בעולם הנשמות, שדיברנו עליו כבר בחלק א' פרק שלישי, בעניין עולם הנשמות, ששם הנשמות ממתינות לחיית המתים, מעין ההנאה עתידית לקבל, שהם עתידים לקבל בשעה שהם ישובו למצב הנכון של גוף, חיבור גוף ונשמה. איפה זה כתוב שגם הנשמות באות להיות נידונים? אני לא זוכר, אבל איפה זה כתוב? טוב, בכל אופן זה לא משולל הרעיון הזה, כי כידוע שכל שנה העולם נידון לפי כל מה שהתחדש, כל מה שההנהגה נתחדשה, יש לזה השלכות. כמו שלדוגמה, יש דבר שהוא ודאי מוסכם, עניין שנקרא יום הדין הגדול, שיהיה דין, דין נוסף לקראת סוף האלף השישי. כתוב בגמרא בחגיגה ששמואל הנביא היה במפחד פחד גדול, שמה קוראים לו, שמה הגיע יום הדין הגדול. מה הוא מפחד ששאול העלה אותו? מה, יש עוד דין כלל עולמי שהעולם נידון בכללותו. אז יכול להיות שבציר השנתי של כל שנה יש דין במבט יותר רחב.
יש פה כתוב שבעצם רשעים יגומלו בעולם הנשמות ולא בעולם התחייה.
לא, לא. איפה אתה רואה דבר כזה?
עיקרו לעולם התחייה.
כמובן, המצב העיקרי של כל אדם ואדם נקבע, מצב הרוב שלו, שהוא העיקר של האדם, בין צדיק ובין רשע, עיקרו למצב התחייה, האם הוא יזכה לתחייה או לא יזכה לתחייה. עכשיו כל הדברים התפלים נגמלים או בעולם הזה או בעולם הנשמו נפשות, שני מצבי זיכוך מכינים למצב התחייה. כמו שכבר למדנו בחלק ראשון, עולם הנשמות הוא לא עולם תכליתי, הוא עולם אמצעי, הוא חדר המתנה, ובחדר המתנה הזה או מקבלים את השכר או נצרפים. כן,
ואז אחרי זה הולכים
לחדר שמות, זה לא גנום? כן, הדרגה שנקבעה להם לפי דרגתם. הרי כל יהודי שיש לו גם חטאים יש לו גם הרבה מצוות, הרי הוא בן העולם הבא מכוח אותה מצוות, אז הוא צריך לקבל את שכרו האמיתי אחרי שהוא נצרף מהעקבים. עכשיו הוא מסיים כאן עוד סיום, אכן משפטי הדין הזה בפרטיו איננו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו, כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחינותיהם ופרטיהם, ויודע מה מהם ראוי שיגמל בזמן אחד ובדרך אחד, ומה בזמן אחר ובדרך אחר. ומה שידענו אנחנו הוא רק כלל דרכי ההנהגה הזאת, על מה היא מיוסדת ועל מה היא סובבת, והוא מה שביארנו, שתכלית כל העניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים להיקבע לנצח בהידבקותו יתברך, וכדי שעניין זה ישתלם כראוי, וצריכו העניינים הקודמים האלה כולם להכין ולהזמין העניין הזה התכליתי, וכמו שזכרנו. אז כאן הוא למעשה, הרמח"ל מסכם לנו את כל הנושא שהוא פתח בו, כאן הוא מסכם את הנושא שנקרא כותב הכללי, וכעת אני שואל לסיכום, אז מה באמת, מה המשמעות של הכנת העולם הזה ככותב כללי לעולם הבא? אני חוזר ואני שואל, אז למה אין רק הכנה פרטית? אז אפשר אולי להגיד את הסיכום התשובה בכמה אולי אפשרויות. האפשרות הפשוטה אולי שהרמח"ל מתכוון לומר כך, אילו לא היה קוטב כללי, אילו לא היה מושג שנקרא קיבוץ השלמים לעולם הבא, דהיינו מי שתופס את ענייני העולם הבא כמו איזה דרגת האדם לנצח, לא במובן של ירושת הארץ, לא במובן של משהו ממשי שהעולם צריך להיכנס למציאות אמיתית שכל ישראל מתקבצים לדרגה משותפת, אז תיאורטית אפשר היה לומר אולי שכל אדם יהיה לו חלק לעולם הבא לפי מציאותו. אני אומר תיאורטית, האם אי אפשר היה לבוא ולהגיד שגם הרשע הגדול שירבה לעשות הרבה דברים רעים, אבל יש לו מצווה אחת בודדת בחייו, הוא גם עליה יוכל לקבל עולם הבא, אחרי שהוא יתוקן מכל אבונותיו. למה יש כזו הנהגה שנקראת רוב ומיעוט? למה בכלל יש כזו הנהגה? תמיד לעולם המיעוט ימתין לתיקון הרוב, שנגיד שכולם יזכו לעולם הבא וכל הרע יתמרק כמה שיהיה צורך בכך. למה יש כזו הנהגה שבאה ואומרת לו, אם אתה, איזה הוא בן העולם הבא, חזל אומרים, אם אתה לא בן העולם הבא, אם אין לך איזה דרגה שנקראת בן העולם הבא, אז אתה כבר מתחיל להיות נידון כמשלם על שונאיו על פניו לעבידו. אתה מתחיל להתבזבז לך זכויות שלך בעולם הזה, לא בעולם הבא. למה יש כזו הנהגה?
עצם המושג של תשובה זה חידוש, שיש תיקון זה חידוש, להגיד לך ש...
בסדר, אבל כולנו, אחרי שהבנו את החידוש, הבנו שאין לעולם, שזה תשובה קדמה לעולם, כי כל הרצון של לברות העולם לעיתי, בוודאי הוא לא ייתן לאנשים להיקשל בלי אפשרות לתקן. זה לא מבחן חד פעמי. כי כל הזמן המגמה היא הפועלת והיא הדוחפת. אז מצוין, אז אדרבה, אז למה לא ניתן לכל אדם באשר הוא תיקון שיקבל בסוף את המצווה היחידה שהוא פעל? אפשר היה להגיד תשובה שהשאלה הזאת היא לא שאלה, כי באמת יהודי שעשה על מצווה אחת שהביאה אותו לעולם הבא, הוא כבר לא יכול לאבד חלקו לעולם הבא. אני לא יודע אם זה משתמע כך ברמחל. מה הדינו של אדם שקיים מצווה אחת כתיקונה, אבל מכנגד זה ירבה מאוד מאוד להרשיע?
היה משמע שהוא יקבל את
חרות העולם. ככה לכאורה נראה. אז אני אומר, משאיר את הדיון פתוח, קשה לחתוך, רק אני אומר, מנסה להגיד את כוונת הספר. אז הרמח"ל בא ואומר, למה? אני אסביר לך למה ישנה כזו הנהגה. כי אם העולם הזה זה היה משהו דמיוני, עולם הבא היה משהו דמיוני, כמו שאמרנו, שבשמי שמיים כל אחד יושב באיזשהו חופה, וכמו שאנחנו רגילים בדרך כלל כילדים לתאר את העולם הבא, טוב, אז כל אחד נוכל להגיד שאין קשר בין אדם לאדם. ברגע שהבנו שהתוכנית היא רצינית, יש 600 אלף יוצאי מצרים שצריכים לנחול את הארץ, והארץ הזאת מעוקבת בגלל חטא העגל וחטא המרגלים, וכעת ירושת הארץ מתעכבת כך וכך שנים עד שכל ישראל יעברו את תהליך המיטה והתיקון וישובו לנחול את הארץ, אז יש כאן תוכנית רצינית ממוקדת. זרע אברהם צריך לנחול את הארץ, ומי שלא יכול להיכנס לאותו רף הוא לא יכול לנחול. אז תבין למה יש רף מסוים שקובע או שאתה שייך או שאתה לא שייך. זה יש כאן ברור אמיתי מי ייכנס לקיבוץ השלמים. אז פשוט זו ההנהגה, אין עולם אחר, זה העולם האמיתי. אז אי אפשר, אתה לא יכול לדבר שאלה תיאורטית, תבנה איזה עולם דמיוני ונשים שם את האיש ההוא בתוך מקום מסוים. יש צריכים, רבותיי, זה רציני, באים לארץ ישראל, צריך להסיר את האורלות של שבעה עממים, של המלאק, של ישמעאל, של עשיו, לדחות אותם לצדדים, לסלק אותם, וצריכים לרשת ולזכות להיות זוכן, לרשת את ארץ ישראל. זה לא מילים שקשורות רק להלכות מלחמה. אין דבר בחיינו שאנחנו לא יורשים את ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא מילה נרדפת לעולם הבא. והתפילין שלנו זה ארץ, התורה שלנו זה ארץ, וגם הסילוק בפועל של ישמעאל מארץ, זה מצוות עשה דאורייתא שירשת וישבת בה. כל מה שאנחנו פועלים כאן זה לרשת את העולם הבא. כמה זה חשוב להתחיל לדבר על העולם הבא לא כדבר מנותק, אלא כדבר ממש פיזי לחלוטין.
מתוך ה-600 אלף האלה, אם אחד עשה מצווה אחת, אולי הכלל אומר שכן.
אז זה השארנו, הוא קבע את הכלל, את הרף. אני לא יכול להחליף אותו. אבל הוא אמר, תבינו, יש מה שנקרא רף לירושת הארץ. אז הוא אומר, יש ברור פה אמיתי. לכן יהיה גבול מסוים מי יזכה להיכנס. ומי שלא, אז לא.
זה לא שחק להבנתנו גם.
אני לא.
הוא אומר פה משפט.
מצוין.
אינו ממשפט הצדק. אז יש מה שנקרא משפט הצדק. זה לא אנחנו קבענו.
יותר בקטע האחרון. בקטע האחרון הרמח"ל בא ואומר, אני גם לא, הוא גם לא נותן לנו את הזכות להיות שופטים, כי הוא אומר שההגדרה של בן יורש הארץ, זה לא הגדרה שנוכל לתת לה קווים ברורים. א', ב', ג', הוא אומר, זה משפט הזה ניתן, נמסר רק לא לבדו. הוא קובע מי ראוי ומי לא ראוי, אבל תדע לך שיש מושג שנקרא לא ראוי. והלא ראוי חייב לקבל את שכרו מחוץ לגבולות הארץ. הוא מקבל את השכר, ארץ ישראל במצב שלנו היום, זה ארץ ישראל בתנאי עבודה, אני אומר את זה בלשון אלגורית, זה מחוץ, לקבל את השכר בעולם הזה בלבד, זה מחוץ לגבולות הארץ. מי שמקבל גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, זו ארץ ישראל האמיתית, כי צריכה להיות גם בחלק החיצוני שלה, לא בחלק הפנימי שלה. אבל כשמדברים על אדם כזה, אני קורא לזה אלגורית, זה, הוא לא זוכה להיכנס אל הארץ, הוא מקבל את זה פלורידה, אני לא יודע איפה הוא מקבל את את השכר שלו.
אבל לעולם לא נבין את זה.
מה פה, את מה לא נבין? מה לא נבין? אני רוצה להגדיר מה לא מבינים ומה כן מבינים.
עוד חזן, אני יודע חלק מהחוקים, מי כן ומי לא, חלק. אבל להבין, מה יש פה להבין?
מה אנחנו רוצים להבין? איזו הבנה אנחנו רוצים לעסוק שחסרה לנו?
יש לנו שאלה פה על קיבוץ השלמים, על, סליחה, על כלל המין האנושי, איך הוא, הקוטב של המין האנושי, איך
הכללי.
הוא מתכונן לעולם הבא.
הקוטב הכללי.
אם אנחנו לא יודעים
כן.
איך, אנחנו איך. לא יכולים להבין אז איך, אנחנו לא, אין לנו תשובה.
הוא בא לספר לנו את דרכי ההנהגה, מה שנוגע לנו. אם זה היה, אני מסכים, שאם זה היה לזה משמעות, תיזהר מאלף את תעשה בית, אנחנו לא צריכים פה להגיד, כי התורה הנחתה אותנו, ואנחנו יודעים היטב מה משקלי הדברים, מה חשוב ומה לא חשוב, מה חמור יותר, מה חמור פחות, מה שהידיעות שרלוונטיות לנו קיבלנו. אבל הוא אומר, פה הוא בא לספר לנו את דרכי הנהגת השם, הוא לא בא להדריך אותנו. מה, תדע לך שיש מושג שנקרא ברור בקוטב הכללי, שעם ישראל עובר כולו ברור מי יזכה להיכנס לכללות נשמות 600 אלף נשמות ישראל, ומי שלא יזכה, זה נקרא, המשנה אומרת שאלו שאין להם חלק לעולם הבא, כי הם לא ירשו את הארץ. לא, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, חוץ מאלו שאין להם ירושת הארץ. זו בעצם ההגדרה שהרמח"ל כאן בא להסביר. ולכן תבין שיהיה לזה השלכות, גם אם בפרטי ייתכן שהאדם יחסית אולי מצבו יכול להיות שהוא סביר, אבל יש מדד ברור נוסף שנקרא התקבץ בקיבוץ הזה. אז זה דבר, ידיעה משמעותית. זה עוד לא הגענו לסוד הגלגולים, הוא לא מדבר פה בכלל.
אבל ההקדמה שבלי ההקדמה הזו, זה קשה לדון בסוגיה הזאת.
אנחנו לא באים לדון לסוגיה.
האם יש מספר מקומות מוגבל, ואז אתה, מי שנכנס יכול להיכנס לדון מישהו אחר, או שזה
שאלה תיאורטית. אני לא, עוד פעם, אני היהודי הרי שבא פה לעבוד בעולם הזה, לא ייתכן שהוא תופס מקום של מישהו אחר, כן? פירוש שהוא חלק של אחת מהנשמות האלו, שיש לו תפקיד ייחודי, והוא צריך למלא את שליחותו. אלא אם כן חלילה, הוא איבד בבחירה חופשית את החלקו, ואז מסתבר שמישהו אחר יקבל את, 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 את תפקידו. אבל בוא נשאיר את זה להמשך, נגיע לסוד הגלגולים, אולי נוכל לדון בשאלות האלו, אבל זה לא... בינתיים זה עוד לא הגענו לשם.
אבל מי שנכנס לקיבוץ השלמים זה רק מי שיש לו רוב
זכויות? אז עוד פעם, הרמח"ל הגדיר את זה באופן כללי, רובו, עיקרו, הוא מדגיש, הרוב זה לא רוב כמותי, אלא עיקר. עיקר זה כוונה, הוא נטוע, הוא לא כפר בעיקר, הוא מחובר לשורש, לגיזה קדיש עד ישראל. אז עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? מה בוחן את הדברים? מה ההגדרה? אין לנו כלים לבחון מה ההגדרה של בדיוק מתי אדם עובר ממצב מאמין למצב אפיקורוס. אין לנו בדיוק, כי זה דברים שבלב, והרמח"ל פה אומר דבר מאוד, גם מאוד רציתי להציע בפניכם, מה הרמח"ל מתכוון שהוא אומר? אכן משפטי הדין הזה בפרטה ואינו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו, כי הוא היודע מיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחנותיהם פרטיהם. אני שואל שאלה, מה הבעיה למסור את המשפט הזה לסנדרין, הסנדרין שלו יש לו סנדרין הרי, נלמד בעזרת השם בפרקים הבאים, שהנהגת המשפט היא הנהגה חוקית. ויושבים בסנדרין שלמעלה, כמו שכתוב בספר מלכים, אילו מימינים ואילו מסמילים, יושבים שם סנדרין עם קטגור, עם סנגור. למה אי אפשר למסור להם את ההכרעה מי הוא בן העולם הבא, ורק הוא לבדו מכריע? הרי מה הבעיה? מלאך לא יכול לדעת מה שבליבו של אדם? תוספות במסכת שבת אומרים שמלאכים יודעים מה שבליבם של בני אדם. כמובן אם זה חלק מתפקידם, לא שהם חייבים לדעת. אבל זה לא מן הנמנע שמלאך ידע את מחשבות בני אדם. אז מה הבעיה לקבוע חוקית ולהגיד? מי שליבו חושב כך, הוא שייך. מי שחלילה כפר בהבחנה כזאת בתורה שבעל פה, איבד, הפסיד. למה זה חייב? למה רמח"ל מדגיש ואומר שזה רק השופט האמיתי לבדו? כן.
מה שאנחנו אמרנו, שזה ראייה כוללת את כל ההיסטוריה, כל המהלך.
מאיפה אתה מגיע? יש הרבה שיקולים אחרים.
כן. זה כל כך מורכב שאי אפשר למסור את זה לכוח מוגבל. זה דבר, זה כאילו זה הנהגת הייחוד בעצמה, היא מביטה על כל ה... קודם והמאוחר, על כל הרקע, על כל הסיבות והנסיבות שעברו על האדם והביאו אותו למקום שהביאו אותו, מאיזה נקודה הוא בחר, מאיזה נקודת בחירה הייתה לו, מאיזה נקודת פתיחה הייתה לו, והכל זה חייב להיבחן כדי להוציא אדם מנחלת הארץ. זה מבחן שרק הנהגת הייחוד בעצמה יכולה להכריע. זה מה שהרמח"ל כאן בא לומר. אז כמובן שאנחנו לא התכוונו לקחת חלק בהכרעה הזאת, אבל ללמוד את זה, זה חשוב לדעת שיש כזה מושג, שיש, נלמד והמשך נעיין בזה, שיש כזו קבוצה קטנה אמנם, שהיא לא נוחלת את הארץ, והיא מקבלת את שכרה בעולם הזה. זה לא חידוש של הרמח"ל, התורה בפרשת ויתחנן מדגישה את זה בהדגש גדול, שיש כזה מושג שנקרא שונא השם משלם לסונאיו ולפניו לעבידו. וזו ידיעה נכבדה שצריכים לכלול אותה בתוך הדברים. הרמב"ם
אומר כאן כזאת תשובה ששוכרים אותה
ממש אותם דברים. נכון.
סליחה על השאלה, אבל איך זה בכלל ייתכן שיש חלק שלא נכללו אותו לרמב"ם? זאת אומרת, הרי אם חוק הטוב להיטיב, איך במנגנון קבוע שיש חלק
טוב, שאלה יפה. קודם שאלה, מה אתה מציע? אתה שואל שאלה פילוסופית יפה, אבל מה אתה מציע? אם אנחנו הבנו כמה התוכנית האלוקית היא מוכרחת, אין כאן שום דבר שרירותי, זה הכל בעצם הרמח"ל לימד אותנו. איך חוק הטוב להיטיב זה חוק מוחלט שמסוגל להביא את שלמותו לנבראיו רק בדרך בחירה ועבודה. עכשיו, איך אתה מציע לעקוף את חוק הבחירה? לוותר על הבחירה, לוותר על המשפט הצדק? הרי אי אפשר. אתה חייב פה, לפני שאנחנו נבוא לשאול את הקדוש ברוך הוא, קודם, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא שם רף מיותר? השלם בכל שלמות יתבע מבריאותיו דבר מיותר? וכל מה שהוא ביקש מאיתנו לטוב לנו כל הימים, את הכי הטיה כלפי חסד באופן הכי מקסימלי שאפשר. אז עכשיו, מה אתה מציע לאדם שניצל את הבחירה הרעה לסנוע את תכלית הבריאה?
הנהגת הייחוד יכולה הכל. יכולה להביא אותו לבחירה הנכונה. כמו שעושים למישהו צדיק ונשאר לו כמה עבירות. אפשר לעשות את זה ביותר ויותר ויותר.
אז אתם מציעים הצעה כזאת, שהקדוש ברוך הוא ייסר אותו ביסורים כאלו גדולים, עד שהוא יקנע לבבו הערל, ו...
כמו שכתוב בנביא, לכן הנה אנוכי מפתה. אפשר לפתות גם בטוב, זה לא חייב להיות בעונשים כל כך גדולים בהם.
נדמה לי שהקדוש ברוך הוא ניסה את הכל, ודרכי צריכים לזכור שתמיד כנגד, תמיד כנגד הטוב חייב להיות רע שקול לכל הפחות, אם לא יותר משנתגבר מסיבת בני אדם. והרע שקול יש לו כוח מידתי, אם הטוב הוא חזק מאוד, אז הוא חייב לקבל כוח עוצמתי שעומד כנגד השכל והאמת ואור הנשמה, ויש לו כוח רב מאוד. אסור לזלזל להקל בראש. עכשיו, הכוח הזה הצליח לפתות את עם ישראל במשך אלפי שנים, ופיתויים לא פשוטים בכלל, ולעטות אותנו אפילו בתוך המערכת היהודית שלנו, של מאות שנים שעם ישראל השקיע במערכות של שווא ושקר בתוך מערכת יהודית, לא בתור אנשים שבגדו בעם ישראל והלכו לחוץ. אז יש פה ירובעם בן נבט, הייתם מביאים אותו פה לשולחן, היה אומר כזאת דרשה גדולה שהיינו מתביישים והיינו מאוד מהר נכנסים למחנה שלו, אני אומר לא בטוח, אבל סכנה גדולה שהיינו מצטרפים אליו. והיה משכנע אותנו שלעבוד עגלים בדן ובאר שבע זה הרבה יותר גבוה מלעבוד את השם בירושלים. אז אנחנו לא יכולים להקל ראש ולבוא ולהגיד שזה קל להתמודד מול המושג בחירה חופשי. אנחנו בדרך כלל תופסים את הדברים נורא נורא בקטן. בקטן נשמע לנו כאילו כן שחור לבן, כשהדברים הולכים וכמה דרכי היצר, כמה הם מאוד מפותלות ועובדה שהוא הצליח הצלחה לא פשוטה מאדם הראשון ועד היום, זה הכל בגלל השקילות הזאת. עכשיו ברגע שנותנים לאדם בחירה שקולה בלי כפייה, אז עכשיו אנחנו מנסים להציע לקדוש ברוך הוא, למה הוא לא ידחוף את עם ישראל אל התיקון? נדמה לי שהוא דחף אותנו בקשיים ואיסורים לא קטנים, גם זיכך אותנו וגם, ואחרי כל זה עדיין יש מקום לאורלת לב כזאת שיוצרת כזאת תיאולוגיה שאפילו לא מסוגלת לסגת אחרי כל האיסורים והקשיים. זה יש בחירה, יש גבול הרע, הרע יש לו אמירה, אי אפשר לבוא ולהתעלם ממנו. אך תמיד צריכים לזכור שחייבים לשמור על כל הפחות בחירה שקולה. אי אפשר אף פעם שההתערבות העליונה תהיה בביטול הבחירה, אלא הכל עם הבחירה. ובדרך כלל זה עובד, על רוב ישראל הקשרים זה עובד, ברוך השם, אבל יש מיעוט שעדיין נשארים כופרים בעיקר. הם מתנתקים בבחירה חופשית מהברית עצמה ומתוך תיאולוגיה מוטעה. זה מדובר שמה אתה מתכוון?
מה שהוא אמר בהתחלה שחוק הבחירה מכריח שאדם יכול להיות, אפשר להיות שכולם טובים וכולם רעים, אולי הכוונה זה גם ביחס לאדם הפרטי, שאדם חוק הבחירה מכריח שאדם יכול להיות כל כולו רע.
יש כזו אפשרות, נכון? יש לנו, צריכים לדעת הסיכונים שיש לנו, יש לנו בקלות אנשים כמונו שהיו בוטחים בעצמם ולאט לאט הושפעו חברתית מכל מיני רעיונות של זה, של כזב, והם הצליחו להאמין שהם מחזיקים באמת. לא רוצה לכם שמות מאוד מפורסמים של אנשים שאולי אתם ודאי תשמעו את שמותיהם, ואני יכול לקחת אחריות מלאה שהם נידונים בגיהנום לדורי דורות, היינו שאין להם תקווה. אני אומר את זה רק לא בגלל שאני חס ושלום שופט עליון, אלא לפי הנתונים הפשוטים, אנשים מפרסמים הרשתות, מפרסמים אפיקורסות תאורה מתוך אידיאולוגיה ברורה שהם בטוחים שהם מייצגים את תורת משה. זה ממש מבעיל, אבל איך אנשים מגיעים לכאלו תאומות? זה פשוט לא יאומן. מדבר על רבנים, מדבר על אנשים שנושאים משרה רבנית, ומחריד. זה מגיע חוסר אחריות, חוסר זהירות, חוסר הבנה של יוקר הדברים, של חרדה להעביר אותם בצורה מדויקת ואחראית. אני לא יודע איך, אני לא שופט, אני רק אומר שצריכים לא להקל ראש באחריות, זה לא דברים פשוטים. אי אפשר לבוא ולהגיד חבר'ה יהיה בסדר בסוף, נצלח את הזה כי ברית אברהם עומדת מאחורינו. יש אנשים שלא, שהאי אחריות שלהם מפקיע אותם מהברית הזאת, כי הם עוסקים בדברים מאוד חמורים, הם נוגעים בעיקרים, הם נוגעים ממש בעיקרי העיקרים. אז צריכים להיות בישראל, כן, הוא מדבר על ישראל. התורה פרשת ויתחנן לא מדברת על אומות העולם, מדברת על ישראל. ושתקנו לנו את ברכת המינים, זה הכל היה על ישראל, זה לא היה על אומות העולם. ומתפלים אל תהי תקווה, כי ברגע שאדם שם את עצמו במחנה האויב, אז החובה שלך להתפלל שלא תהיה לו תקווה, לא פחות. אתה לא מתפלל שיעשה תשובה, כי הוא אויב השם, הוא שונא השם, הוא שם את עצמו במחנה האויב.
מה הכוונה עם בעצם המעט?
מה? כי זה עדיין יחסית מעט מן המעט, זה מאוד נדיר. הדור שלנו זה לא מדד, כי הדור שלנו זה יקפתה דמשיכה. והגרא אומר שיוצאים כל הנשמות הכי מקולקלות, יוצאות בדור האחרון, ולהתברר את הבירור האחרון, את הצ'אנס האחרון נותנים להם, ולכן יהיה כזה אוסף גדול של אנשים לא ראויים. אבל זה לא מייצג את המצב הנורמטיבי של עם ישראל. ואף דור מן הדורות לא היה, אפילו בתקופת המתייבנים, לא היה לנו כזו פרופורציה של כמות של יהודים שלא מזוהים עם האמת. זה
מצב ייחודי. דור אחרון זה מצב שכולנו יודעים שמה שקרה ב-150 שנים האחרונות לא היה מאז יציאת מצרים, וזה הכל חז"ל כבר גילו לנו מראש שכך יהיה. זה חלק חלק מהספר. אז הקדוש ברוך הוא שופט את המציאות כעת כפי התנאים הידועים לו. אנחנו לא רואים את זה כמצב נורמלי.
הבחירה שלנו בטוב בדור הזה הרבה יותר קשה,
בסדר, אז גם זה קיבלנו תפקיד ייחודי, נכון? אז אין ספק, הכוח של ההטייה, לא של ההטייה, כמו שאנחנו נראים כמו אנשים לא רציניים, אנשים פרימיטיביים שבכלל לא עולים בשם. אנחנו בכלל היום במצב כאילו אדם שבכלל נכנס לבית המדרש הוא אדם שמראש דנים אותו כאדם לא שפוי. אז כל המציאות הזאת, מי שלא ניתה בבית המדרש, הוא יוצא לעולם הגדול, הוא באמת מאוד מהר מאבד את המציאות שלו. מאוד מאוד מרגיש שהוא פשוט לבד בעולם. הוא בכלל אין לו זכות, העולם הוא הכי פתוח, הכי ליברלי. אבל עד שאתה פשוט מייצג דעה, את האמת, שם אתה מפסיק להיות בכלל שווה להיות קיים. אתה מאבד את הלגיטימציה שלך לחלוטין. אז בעולם כזה זה באמת עולם גם עם הרבה סיכונים וגם ניסיון גדול, כמו שאתם אומרים.
אני מרגיש כמו ממש
מערכת שלמה
שזה הדבר הכי חשוב שיש מי שמתבונן על דברים מהצד. יכול ממש להרגיש ולראות איך זה כאילו מערכת שכל היא דוחפת לכיוון הזה של דבר אחד זה לפסול את האופציה היהודית, את התכלית שיש תכלית ושהיא יקרה מאוד ושאנחנו נושאים איזה ארון ברית שאמור להביא את העולם אל התיקון שלו, ומצד שני, זאת אומרת, מצד אחד זה לבטל את זה, ומצד שני להגיד לך שכל תכלית אחרת שאתה תביא היא מותרת.
לא רק אפשרית, היא רוממו אותה ברוממות גדולה.
כן, ויפארו אותה, ואפילו מסירות נפש למען צער בעלי חיים, זה מותר להילחם ובאלימות.
תשבת, תשרבב על חתיכת נייר, איזה שיר, אז כבר ישקיעו ארכיונים כדי לשמור את השיר שלך, כזה התרבות, לשמר אותה לדורות הבאים, אני שומע בה לפעמים ברדיו, לשמר לדורות הבאים איזה שיר של דיבילי, של מישהו שכתב, וזה ממש השקעה עצומה, וזה בסדר, זה לעומת זה עשה אלוקים, כן, מה?
אתה אמר שהמשתמשה הנשק העיקרי זה
התעלמות כוח והתעלמות. כן, ברור, התעלמות מה... לא לעסוק בכלל, נכון. אבל כן, גם מתעלמים, גם בונים מערכות של שווא מנגד, וגם מזלזלים. החלק מההתעלמות זה גם הזלזול בך. אתה ממש לא שווה התייחסות. אתה מדבר כאדם שבכלל לא מייצג כלום. זה לא...
בדור האחרון יצאו נשמות
בכמה מקומות. כמה מקומות הפירוש שלו על הזוהר. שכל הנשמות המקולקלות יוצאות בדור האחרון. הריבוי הגדול שיהיה בדור האחרון, הלא פרופורציונלי של עולם בקלקולו, זה בגלל שלקראת התיקון השלם כל הקלקולים צריכים להתברר, והם יוצאים בבת אחת בדור אחד. בכמה דורות אחרונים? שנייה אחת, רק בישראל רצה להגיד משהו.
אני רוצה לשאול, האובדן של הרשעות זה משהו שחייב להיות, או שיכול להיות שלא יקרה ובעצם כולם ינחלו את ה...
אז תציע, מה אתה מציע? הקדוש ברוך הוא אומר שיש כזה סדר. אנחנו יכולים לקוות שזה פשוט לא יהיה, כי בסוף יהודים יתוקנו מצד בחירתם. אבל תיאורטית זה ייתכן.
אז אני שואל, איפה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? זאת אומרת, בברית בין הבתרים, לכאורה היה צריך להיות רמז לזה. בדור רבי ישובו הנה, אם ישובו, ישובו. אבל שלא ישובו, לכאורה דבר כזה היה צריך להיות חלק ידוע בעצם הברית.
שאלה יפה. כלומר, למה אין סעיף משפטי כוכבית למטה שבברית בין הבתרים שאומרת... כן.
שהעולם הוא עוקר.
מה כוכבית?
שחוץ מ... אמנם מי שמסתכל לברית... מה זה? טוב, אז אני עדיין אגיד חילוק, לחזק את מה שרב ישראל טוען. מה רצית להוסיף?
לא, 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 עושים פעם משהו בעל
ישראל. כן.
כאשר אם יש איזה שם גורים להיות ישראלש בזה, כי הרי, כמו שהרב אמר לצבע, שבצד ישראלש יש הברית עוד בידיים, יש הסגולה, שיש לזה טוב, אפילו אם הבחירה הרעה, היא עשה הרבה רעה, הסגולי הזה. ישראלים יכול להיות, הרע יכול לתקן אותו, כאן הוא הגאי לא מוזיקו, הרע יכול לתקן אותו, שם, לעומת הגויים יש בו טוב. אז הוא לא אבוב. זה מה שצריך. איך יש שם מורים יכולים מישראל? יש בו טוב בעצמו.
למה אתה מתכוון טוב ואז יש לו פוטנציאל לטוב? מי שלא ממש את הפוטנציאל שקיים בו, אתה לא יכול להגיד לו יש בו טוב. הרי הוא נחרט מחלק נשמתו, הטוב שבנו זה התנוצצות אלוקית שחלה בך. אם אתה מתעלם ממנה ואתה נחרט ממנה, אז ההתנוצצות הזאת עוזבת אותך. זה לא פשוט בכלל להגיד את זה. אתה לא יכול להגיד, זה לא מהות בי. מי זה אני? אני זה הנפש שלי השפלה. כדי שבסוף ההיווצרות תהיה של השתלשלות בין הנפש שלי לנשמתי העליונה, צריך זכויות גם בשביל זה. זה לא בגוף הפיזי שלי. אמנם יש ברית קודש שהתנוצצות אלוקית על, על, על הגוף, אבל גם זה כנראה יש בחינה שנקרא מושך אור לטוב, ויש בחינה שאדם יכול להתעלם מאותה הברית. אני לא באתי עכשיו לשפוט ולהגיד מה הגדרות המדויקות, אבל צריכים לדעת שגם את זה אפשר להיבט. שם זה אנו בריוני. זה לא מדובר ב, לא מדובר בכופרים ומינים. בריונים זה אנשים רעים, כמו, אתה לא מכיר את ה, בכל בניין יש כאילו אנשים? בסדר. רש"י אומר פריצים. מה זה פריצים? אנשים בעלי עבירה, אבל לא, אתה לא, יש הרבה, לצערים יש הרבה אנשים כאלה שאתה
נודים ביודגים וניכרים.
כן, כן.
ומה שקראנו כבר, יש התייחסות להכנה הכללית או שביהיה בעצם?
הנפקמינו.
כל מה שקראנו זה נקרא הכנה הכללית. זה קורה כל הזמן. כל הזמן העולם הולך ומתברר קיבוץ השלמים לעולם הבא. זה מה שרבחל גילה לנו. זה גם על ידי, אבל בגלל שיש כותב כללי, זה משליך על כל מיני תנאים בעבודה הפרטית. שאמרנו, תיאורטית, יכול להיות שאדם, הילו העבודה הפרטית הייתה לבדה, יכול להיות שהוא היה יכול לזכות לאיזשהו חלק, אבל ברגע שהוא חלק מציבור שלם, הוא נמדד לפי הקיבוץ הזה. אז נחזור לשאלה שכן.
הרב הסביר שהעניין של לעשות מצווה זה קניין שלמות. איך אנחנו נגמור שלמות בעולם?
שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. אני נחזור כבר לשאלה שלך, באמת שאלה חמורה. אבל קודם כל אני אסיים את השאלה הראשונה של רב ישראל. הוא שואל, בכורה לא מצאנו שום סעיף בברית בין הפטרים לאותה אפשרות שיהיו מעטים שלא יזכו. אז אני אומר כמה הערות. מה שאתה אמרת ש, אז אני אומר, מזה לא נוכל להביא הוכחה. למה? כי ודאי שכל, יש פה קצת טעות מפורסמת, מה שעושים, עושים דימוי בין מה שהייתה, מה שחזל אומרים על חמושים, יצאו בני ישראל לגאולה העתידה, כי בגאולת מצרים זה היה היווצרות 600 אלף נשמות ישראל מתוך נשמת אדם הראשון. אבל מי יוצא מצרים והלאה, לכאורה זה כבר 600 אלף שכבר בעלי הברית, חלה עליהם הברית. אז לא יודע, אתה נכנס לסוגיה חדשה, זה לא דומה. בסדר, נכנס לסוגיה חדשה של מתי מדבר, אם זוכים לעולם הבא או לא. עכשיו לגבי השאלה בעצמה, תשימו לב שבברית בין הפטרים הקדוש ברוך הוא אומר, והנה תנור השן עובר בין הפטרים האלו, כלומר שכאן חזל, כאן התורה רומזת לנו את סוד הבירורים הגדולים שיהיו לצורך השגת הברית הזאת. הוא מפחיד את אברהם אבינו פחד גדול, אימה גדולה, חשיכה נופלת עליו, עד כמה נוכל לעמוד מול כל האורלות שקיימות בעולם להתגבר עליהם. אז אברהם נופל עליו פחד גדול, בסדר? אז אפשר להגיד שפה זה עדיין לא, כי סוף כל סוף יש בירור, אבל הבירור יעשה. אם זה בדרכי הזיכוך, אבל יש בירור שנקרא תנור השן. ואסור לשכוח עוד דבר, שברית המילה היא חלק בלתי נפרד מברית בין הפטרים. מי שמעיין בפסוקים רואה שזה המשך ישיר לברית בין הפטרים. הוא אומר לו שכל ברית בין הפטרים, ירושת הארץ, זה בעצם לקבל את החיבור בין הברית לארץ, שזה החלת הברית בארץ. לכן הוא אומר שם, להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך ולרשתך את ארץ מגוריך. כלומר שזה הכל בעצם, לכן תמיד יהושע בן נון מל את עם ישראל רגע לפני הכניסה לארץ, כי הראל לא יכול לנחול את הארץ. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, ירושת הארץ תלויה ברעיון הכולל שנקרא ברית המילה. ברית המילה זה הסרת העורלה מהמציאות, שלילת הרע. יש מושג שנקרא עורלה פנימית, שגם אותה אנחנו צריכים למול. אני אביא לכם הוכחה, יעקב אבינו לפני מותו, הוא יודע שכבר עשיו כבר נשלח להר סעיר לרשת אותו, כמו שישוע בן נון אומר, הפסוק שאומרים בהגדה של פסח, ויתן לעשיו את הר סעיר, יעקב ובניו ירדו מיורדים מצרים, וכבר הכל נתברר, ישמעאל כבר גורש הוא ובני קטורה, ועדיין הוא שואל את בניו, שמה יש בלבכם פסול? אולי יש לכם פסול, פסול זה פסולת, אולי אתם עדיין לבכם חלוק על המקום? ועד שהם לא אמרו לו שמה ישראל, אז הוא לא, הוא אמר אין מיטתי שלמה. יש כאן ברור נוסף שיעקב דואג מאוד האם כל בניו יוכלו להיות שייכים אל התיקון. אז הבירור הזה הוא לא, הוא לא מסתיים, זה לא פשוט. מה? אתה צריך, יש כאן 12 שורשים, אבל צריכים להיות ראויים לאותם שורשים, זה לא פשוט. העולם הבחירי שלנו ממשיך הלאה, אנחנו לא נגמרה העבודה שלנו בעבודת י"ב שבטים. זה שורשים, כולם סביב מיטתו, כולם נושאים את השכינה, אבל עדיין צריכים, כל אחד מישראל צריך להיות שייך לרעיון הזה. השורש הוא טוב, כולנו יש גיזה קדישא בישראל. עכשיו אתה, אנחנו צריכים להיות שייכים לזה, וזה מבחן רציני. כמובן גם נראה בהמשך הרמח"ל להגיד לנו שגם מי שחלק לעולם הבא, עדיין הוא נבחן באיזו דרגה הוא שייך לזה, והוא יגיד לנו שחלק גדול מהמעשים שלנו עלול להיגמל בעולם הזה, לא פשוט בכלל. עולם הבא זה דבר ש... זה לא דבר שלהקל בראש, זה דברים, אבל בכל אופן יש כאן מהלך שצריך להתברר. זה דבר חשוב מאוד להבין אותו. את זה הרמח"ל קורא לבירור, הוא כותב, תסתכלו ביורי אגדות לרבה ברבר חנה, שם הוא מבאר את עניין, הוא אומר שהפסולת של יעקב זה ברור עניין קליפת הערב רב, שיש קליפה פנימית שעם ישראל בתוכם יכולים להידבק בפסולת פנימית שמעכבת, הופכת להיות העיכוב הכי גדול לתכלית. אז כמובן שזה ברור פנימי שקורה בתוך האומה, לבוא ולהגדיר את זה מאוד יהיה קשה, אבל אפשר לומר מתוך המשמעות של הזוהר שכל מי שהוא יוצר מעכב הפכי לתכלית המשמעותית של העולם, תכלית העיקרית של העולם. יש לזה הרבה פנים, זה לא פן, פן אחד, אבל יש כזה סדר. עכשיו לגבי, אני לא נספיק לעסוק בשאלה, ויש פה שאלה שרבי שי שואל, אנחנו מה... הוא שואל שאלה מאוד חזקה, איך ייתכן בכלל להבין שמשלם לסוניו על פניו להבידו? בואו ונניח יהודי קיים מצווה שהיא אמנם היא לא עולה בשם לעומת כל הרע שנתגבר בו תגבורת גדול, אבל סוף כל סוף הוא לא זכה, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. באים ואומרים לו, תקבל בלוס אנג'לס חיים טובים ויתנו לך את כל מה שאתה חולם, 120 שנה טובים, ומתבזבז לך. אז נשאלת שאלה, הוא יבוא ויצעק אחרי זה חמאס, יגיד, אתם רימיתם אותי, החלפתם לי כסף מזויף בכסף טוב וכסף מזויף, אני קיימתי מצווה ופדיתם לי את זה בדברים שמזויפים. זה מכללנו מעין העניין, פה מדובר על שלמות בעצם, ואתה פדית לי שלמות בעצם לדבר יחסי לחלוטי. מה נענה, מה יענו לאותו אדם? טענה חזקה, מה? טוב, אתה צודק שזה מה שהוא רצה וזה מה שהוא בחר, אבל
כמו שאמרנו שאתה יכול לסעות על הראשונות.
בסדר, אז צור רוצה לטעון שברגע שהאדם מאבד את ערך הדבר, זה כמו טועה על הראשונות. כאילו הערך של הדבר נאבד, המצווה בכלל כבר איבדה את תוקפה. בסדר. אני מוכן לקבל, אני שאני אחריע, אני אומר, אני בשמכם מקבלים את מה שצור מציע. אבל יש לנו בעיה אחרת, אז יש לי שאלה חדשה אם כן. בסדר? אז שיצא קרח מכאן ומכאן. אדם שבא ואומר, חבר'ה, בזבזתי את חיי לריק, מה זה אני מתחרט על ימי הנעורים שלי ששבתי בבית המדרש? סתם היה בזבוז חיים. הייתי הולך אוניברסיטה, עושה תואר, מקבל תפקיד רציני, מה עשיתי בחיים? טועה על הראשונות. לא אדם שחושב שהוא לא שקל נכון, דבר על אדם שאיבד את ערך הדבר, הוא אומר סתם אבל אבלים, חס ושלום, אין בזה ממש. אז טוב, אז אם כן מגיע לו, תגידו, מגיע לו שכר בעולם הזה? כמו שלא היה? אין כאן מעשה מצווה בכלל. אז גם שכר בעולם הזה אין כאן בכלל. ממה נפשך? ואני באמת חושב שבאמת בתואר לראשונות, אדם שתואר ראשונות, באמת גם בעולם הזה אין לו שכר. חייבים לומר שכאן מדובר באדם שמצד מעשיו יש לו ערך, אבל התגבר בו הרע, תגבורת גדול, מה לעשות? נתפתה בכל מיני תיאוריות וטעויות, והוא הגיע לכל מיני דברים. הנה, אותם יהודים שמדבר עליהם, הם שומרים שבת בדקדוק, הם בטוחים שהם עושים דברים טובים, זו טרגדיה. אבל יחד עם זה, מפיצים בעולם כפירה ואפיקורסות ומינות. לא מדבר על דקויות, מדבר על דברים הכי חמורים ביותר, דברים מחרידים. אז עכשיו, מה אפשר לעשות? האיש הזה פשוט עוקר את עצמו מעט ארץ החיים, אז יכול להיות שעל המעשה הטוב שהוא באמת, הוא לא טועה, יש לו ערך מסוים לפי הבנתו, מה זה מצווה, הוא באמת מקיים אותה, והוא חושב שהוא מקיים אותה ברצינות, אבל אין לו, הוא כל כך התגבר בו הרע, שהוא כבר לא יכול לאכול את הארץ. אז אותו אדם הוא לא טועה לראשונות, אז שתי השאלות, א', הוא יצעק, למה איבדתם לי את חלקי? יש פה שאלה, ואיך אפשר לבדות ולהחליף, לתרגם דבר נצחי לדבר יחסי זמני. שאלה מאוד מאוד כאובה. נכון, ולכן מה? נניח שכן, ולכן מה? אבל החוק לא משתנה בגלל הדעות הכוזבות שלו. הוא באמת, השלמות היא בעצם שלמות. אז ההגדרה שלה צריכה באמת להימסר ולהינתן רק בכללי העולם הבא. אז אני גם חשבתי, כיוונתי לדבריך, שהוא מציע הצעה כזאת. הוא אומר, למדנו בפרקים הראשונים של חלק ראשון, למדנו שהרמב״ם כידוע מפרש, הרמב״ם מפרש ששכר בעולם הזה, הרמב״ם נדחק ואומר ששכר בעולם הזה זה לא בתורת שכר, אלא בתורת פריבילגיה כזאת. נותנים לאדם תוספת של יהיו לו תנאי עבודה נוחים. אבל הרמב״ם אומר, זה לא שכר, כי הרמב״ם משיטתו סובר שעולם הבא זה עולם נשמות ללא גופים. אז הוא אומר, מה יש לאדם? איך התורה יכולה להגיד שנתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד? איזה משמעות יש בכלל לשכר בעולם הזה? זה הכל, על כורכך רק תנאים. אבל מה לעשות שבמשנה במסכת פאה רואים לא כך? המשנה אומרת שיש קרן ויש פירות, ואף אחד לא חושב שהפירות מנותקים מהקרן. הקרן מולידה את הפרי, והחזל קוראים לזה שכר בעולם הזה. והגאון מווילנה אומר שרבי יעקב במסכת קידושין, שאומר שכר מצווה בעל מלאכה, זה לא הולך על שכר הנצח, זה על השכר השכר הפנימי שלנו לעולם הבא בהשגת אלוקות, אלא כל הוויכוח שלו זה על החלק של שכר בעולם הזה. האם המצוות יש להם אופן שמהירות בעולם הזה? והגרא אומר שקיים אלן אנחנו כמשנה במסכת פאה, שיש פירות בעולם הזה לשכר. זה לא כרבי יעקב, אנחנו לא פוסקים כרבי יעקב. רבי יעקב אומר שכר מצווה בעל מלאכה, בביאורי אגדות מסכת בבא קמא סוף פרק הכונס, שם הוא מדבר על 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 הסוגיה הזאת. אז פירוש הדבר שהמשנה במסכת פאה אומרת, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה שכר המצווה. הגדרה שלה שכר המצווה. אז מה זה? אומר הרמח"ל בדעת תבונות חלק שני, ודאי העולם שלנו הוא עולם נצחי, והוא צריך להיות מוזן מתוך התרי"ג מצוות שאנחנו פועלים. וכל מצווה ומצווה, או יש מצוות כאלה ואחרות שהן פועלות בפנימיות, וחלקם פועלות שלמות והערה לחיצוניות. יוצא שבכל מצווה יש פעולה איך היא משלימה ומעמידה את העולם בהערתה החיצונית. גם כן, כל השלמויות שהעולם זה הכל מקביל לאורות תרי"ג. וכשאנחנו פועלים, אנחנו לא פועלים רק לחלק הפנימי הנשמתי שלנו, אלא יש גם לזה, לכל מצווה או חלק מהמצוות, הערה לקיום החיצוניות גם כן. אז אני רוצה עכשיו, לפי ההקדמה הנפלאה הזאת, אולי להציע את מה שאתם אמרתם, שאותו אדם שאיבד את חלקו למצב לירושת הארץ, אבל עדיין סוף כל סוף יכול להיות שחלק החיצוני שלו עדיין המצווה מאירה, אז הוא מקבל את אותו חלק שהמצווה מאירה לו בחיצוניות. אני רק אומר פה עוד הערה, ייתכן מאוד שברגע שאדם מקבל את החלק בחיצוניות, זה רק בחיצוניות, אז יכול להיות שזה מגיע באור מאוד גדול, בשפע מאוד גדול, כי כל המיעוט שהצדיק לא מקבל את כל אור החיצוניות שלו במצווה, זה רק מפני שבגלל כל מיני חשבונות שרוצים לשמור לו את המצב שלו האמיתי לעולם הבא. אבל ברגע שהוא מאבד את חלקו בפנימיות, אז אור המצווה החיצוני נותן לו שפע עצום של עושר גדול מאוד. אני אומר את זה רק כהערה. עכשיו כמובן שיש לנו עוד סוגיה שצריכים להתייחס אליה, אני מסיים. מה אנחנו עושים שבחז"ל רואים הרבה פעמים, האם זה אותה תשובה או תשובה אחרת, רואים בחז"ל הרבה פעמים שאור המצוות משליך לעולם הזה באופן ברור. אני אומר את זה כהמשך לשאלה. לדוגמה, כל מי שעושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. איך ייתכן, אני מרחיב את השאלה, איך ייתכן שברגע שאדם עושים לו נס זה בא על חשבון הזכויות שלו? מה הקשר? איך מערכת אחת נוגעת בשנייה? זו מערכת שלנו פה, וזו מערכת שלמות נצחית. דוגמה נוספת, רבי יוסי בן חלפתא, שהוא התפלל וקיבל רגל של זהב או מרגלית, ואשתו אומרת פחדה וביקשה להחזיר, כי פחדה שזה יתנקה מזכויותיו לעולם הבא. איך ייתכן שאוכל ושתייה בעולם הזה הם על חשבון השכר לעולם הבא? איך הדברים האלה עובדים? כן.
האם ניתן לשאול את הממשלה בצד ההפוך? איך אפשר בעצם לנקות חטא, שלכאורה זה
אבון רוחני, או כן.
בעולם הזה, איך צדיקים יכולים לקבל
איסורים,
וזה מחפר להם על
החטאים שלה. בסדר. אז טוב, זו גם שאלה, אבל זה נדבר בעזרת, באות הבא נדבר על סוד האיסורים, אז נזכר בשאלה שלך בלי נדר. אתה צודק שגם הצד השני צריך עיון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.